אני הרבה פעמים הייתי אומרת לזוי, הנשמה שלך בחרה להיות בריאה. ואתה יודע משהו, גם כשהיא שאלה אותי אם זה יכול לחזור, כי יש איזה 4 שנים שצריך לחכות, כן. וכל הפוריניטול, ולוקחים כל יום כדור, זה סאגה. כן. אני יכולה להגיד לך שכל פעם שזוי לא הייתה מרגישה טוב,
אני רואה. אני בדרך כלל לא...
אבל תהיה.
אני בדרך כלל לא בוכה בפרקים.
אני אמרתי לך שאימוניטי הוא לא כיף.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק?
מה קורה?
בסדר גמור, איך את?
אני, אתה יודע, בהתחשב גם בתקופה, אבל סך הכל אני בסדר.
יופי, את יודעת, את מאמינה בצירופי מקרים? או שאת חושבת שהכל מדויק?
הכל כל כך מדויק. אבל אני מאמינה שאין צירופי מקרים. אני מאמינה שכל דבר קורה לא במקרה, ואת יודע שזה אדוני רקם, שזה האותיות ההפוכות, אז כן, אני חושבת שכל מה שצריך להיות קורה.
אז תראי איזה קטע. יש לי בפודקאסט רשימה של אנשים שאני רוצה לארח. ושמעתי עלייך דרך אשתי, רשמתי אותך לפני הרבה זמן ברשימה, יצרתי קשר, דיברתי עם הבנות, ניסינו, לא הצלחנו לתאם, לא יצא, ואז הגיע גם השבעה לאוקטובר, שיצר גם איזו הפסקה בהכל. ואתמול מישהי שלחה לי איזה פידבק על הפודקאסט, בחורה בשם יפית,
מאצלנו?
כן. ואמרה לי, אחלה פודקאסט זה, אתה צריך לארח את מעיין בן ציון.
גדול.
אתמול זה היה בערב.
גדול.
אז אמרתי לה, תקשיבי, יצרתי את הקשר, לא הסתדר, אבל אני אשמח אם תקשרי בינינו. אין בעיה, היא אמרה כאילו, אני שלחה לי את המספר, היום בבוקר אני מקבל טלפון מאחת הבנות שלך, בוא היום להקליט פרק, פה אנחנו בדיוק מקליטים.
דיר, אתה רואה? אין צירופי מקרים.
כן.
אבל יש הרבה אנשים שהשכל, אתה יודע, לא קל לנו הרבה פעמים, אז אנחנו, אין לנו הסברים לדברים, אז אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה פשוט צירופי מקרים.
כן.
מה קורה? זהו, בוא נכיר קצת.
בדיוק, אני חושב איך להתחיל, כמו שאמרתי לך, זה פרק יוצא דופן. זה כמו איזה פרק בזק הזה, אני צריך להגיע, ואני צריך לזרום לשיחה. והיה לי קצת חששות, כי אני מכין את עצמי ממש טוב לפרקים. ואמרו לי פה, תזרום, תעשה כאילו שיחה, כאילו אתה יושב עם מישהו, מדברים, והתקשרתי לאשתי, בדיוק עכשיו, 10 דקות לפני, אמרתי, תקשיבי, אני לא רגיל ככה. זה אומר לי, אתה יודע, הדבר שאתה הכי טוב בו, זה לדבר עם אנשים סתם ככה ולייצר שיח מכלום.
קודם כל, אני כבר מאוהבת באשתך. מדהים, 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 מדהים.
כן, זה ממש...
אז ירגיע אותך קצת?
כן.
כי אם אתה רוצה ממש להירגע, אני לא ידעתי עד הרגע עם מי אני הולכת לעשות את הפודקאסט. לי הם לא אמרו מילה, אוקיי?
יפה.
אז עכשיו אנחנו באימון של אי-וודאות כל הזמן. נראה לי 107 לאוקטובר בכלל, החיים מאתגרים אותנו כל רגע נתון. ובסוף, אתה יודע, חלק מהמילה חוסן שכל הזמן שומעים, ולפעמים כבר לא בא לי לשמוע את המילה הזאת, אבל אני חושבת שלאנשים שיותר קל בחיים, זה אנשים שיודעים להיות גמישים, ובאמת לזרום, כי אחרת זה סבל מאוד גדול, כשאנחנו מאוד מקובעים, כי מזיזים אותנו מהמון אזורי נוחות, המון המון החיים עצמם.
כן. אז בואי נתחיל מההתחלה.
אוקיי, הנה, אתה בכל זאת מסודר, אתה אומר.
כן, אני אומר, אני רוצה להתחיל מהתך, אני רוצה להכיר אותך.
קדימה.
כי אני מכיר את מעיין בן ציון, שעומדת על במות ומעבירה קורסים, אבל אני רוצה להכיר אותך כבן אדם. אז בי רגע, אתה מאמנת.
יאללה.
שים את זה בצד. נתחיל בבסיס, בבית. זוגיות. אני לא יודע בכלל אם את נשואה. כאילו, אני בכלל לא יודע את הסטטוס, אני אשמח.
אוקיי, אתה צודק, למה שתדע? אז ככה. התחתנתי פעם אחת, התגרשתי אחרי 9 שנים, הייתי מהר מאוד כבר בזוגיות בפרק ב', שגם אותה היא הסתיימה באיזשהו שלב. וממש לפני חודש, הסתיימה מערכת יחסים נוספת שהייתי בה שנה. אז כרגע אני רווקה.
אוקיי.
יש לי 4 בנות, 3 ביולוגיות שילדתי, עוד אחת שהיא נכס ממערכת יחסים עם האקס. אז הרבה משפחה, הרבה הורמונים, הרבה בנות. בסך הכל, אני באמת אומרת תודה רבה על כל יום בחיים שלי.
יפה.
אמרתי את המילה סך הכל, כי באמת התקופה הזאת היא טיפ-טיפה יותר מאתגרת, והיא מציפה המון המון דברים, ואני באמת חושבת שאי אפשר עם כל מה שקורה מסביבנו. בוא נגיד שמהשביעי לאוקטובר, החיים הם לא בדיוק אותו דבר, ברמה הרגשית, ברמה הנפשית, אז בגלל זה קצת הקבלתי את המילה סך הכל.
איפה זה פוגש אותך?
בעצב, בכאב, אני יכולה לדבר עכשיו ומיד לבכות, לפתוח, ואני כמעט ולא עושה את זה, אבל המילה הותר לפרסום, לחשוב על הכאב, לראות הפרצופים, וגם להבין כמה כאב יש סביבנו. אז זה מפעיל אותי, אני בוכה כמעט כל יום, אבל שוב, זה בכי כזה של דמעות כמו שעולות ברגע, ואחר כך ממשיכים הלאה, כי גם ההבנה היא שכל בן אדם פה שיאזן את האנרגיה שלו, זה התרומה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות כרגע. ואני יודעת שמה שאני בחרתי לעשות, שזה גם שליחות, אבל זה גם עסק כמובן, זה המתנה הכי גדולה. אז כשאני עסוקה בעניינים האלה, אז אני שוכחת רגע להיות עצובה, ואז זה חוזר.
אני כל כך מתחבר לזה. דיברתי על זה הרבה בפרקים האחרונים, כי זה נושא שמאוד רלוונטי. וגם, אני חושב שצריך להגדיר את זה בצורה כזאת, שכן צריך לבכות, וכן צריך להתבאס, וכן צריך לשעות בזה. אבל מצד שני, אתה צריך גם לדעת להמשיך הלאה ולצאת מזה, כדי להיות חיוני. גם לעצמך, וגם לסובבים אותך, ולך יש פה מתנה שאת יכולה להשפיע על כל כך הרבה, ואת עושה את זה, אז את בכלל צריכה להיות חזקה ו...
זה נכון, אבל כמו שאתה אומר, צריך גם לתת מקום לעצב, כי יש את המשפט שהרבה פעמים מצטטים, שאומר, what you resist persist. זאת אומרת שכל דבר שאנחנו מדכאים אותו, או מדחיקים אותו, הוא מחכה לנו. טראומה, פצעים, הם לא נעלמים. אף בן אדם לא מתעורר בבוקר פתאום, והוא נרפא. סתם ככה, בלי שהוא עשה שום עבודה. ואני חושבת שזה גם רגע לתת באמת מקום לכל מה שעולה לנו כרגע. והמון פעמים המנגנון הגנה של הדחקה הוא להתנתק. יש אנשים שהם מנותקים כי זה בסדר, הם אמורים להגן על עצמם. אבל הדבר הזה יש לו מחירים מאוד גדולים. אז אם כן אפשר לתת, כמו שאתה אומר, מקום, אבל לשים גבול. וזה נכון לכל דבר, אתה יודע, לצער, עד כמה אנחנו נותנים לזה מקום. וזה כבר קשור לגבולות שבן אדם יש לו עם עצמו, אני חושבת.
אני, זה קטע שהגעתי, שאלתי אותך בהתחלה על הזוגיות.
נכון.
ונראה שיש שם איזה עניין. עכשיו, מעניין אותי.
איזה מעניין שלשם אתה הולך. אף פעם לא שאלו אותי את זה, ובטח לא בפודקאסטים גדול. Bring it on.
כן, מעניין אותי לדעת מה את חובה שם, כי בסוף, את יודעת, אנשים רואים אותך כאיזשהו מודל לחיקוי, וללמוד ממך, ומה לעשות, ואיך מצליחים, אבל את בטוח חובה הרבה קשיים, וגם לך קשה יום-יום להתמודד עם דברים מסוימים. בא לי לדעת מה הדברים האלה.
מה הקשיים? תראה, מאוד קל לי להיות בזוגיות, כי אני בן אדם מאוד זוגי. מגיל 14 הייתי במערכות יחסים, וכמו שאמרתי, שנייה אחרי שהתגרשתי כבר הייתי בפרק ב'. הזוגיות עצמה היא מאוד קלה לי במובן של להיות בזוג, אני ממש אוהבת את זה. אבל אני חושבת שאני בן אדם שצומח כל הזמן, וכשכל הזמן גם צומחים, אז אותם דברים שהתאימו לי בגיל 15, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, הם כבר פחות מתאימים לי היום. ולא קל להיות ליד מישהי שעושה כל הזמן דרך, כי זה מצריך גם, אני אומרת, או מישהו שבעצמו מאוד מקולף, או מה שנקרא לעמוד בקצב, ולא פשוט איתי במקום הזה. עכשיו, זה לא שאני קרצייה, אני חושבת שאף אחד לא יגיד שהייתי קרצייה, זה לא המקום. עשיתי הרבה שינויים בחיים, אבל אני חושבת שמאוד חשוב לי להרגיש. להרגיש באמת, ואני אגיד את האמת, והיום אני בת 51, מה שאני רוצה, זה בן אדם לצידי שאני יודעת שאיתו אני רוצה לעבור את הגלגול הזה, וגם את הגלגול הבא אם אפשר. וזה הרמה שאני רוצה להרגיש, וגם בוא נגיד את המילה עומק. עומק זה משהו שמאוד מפחיד אנשים. את רובנו, אוקיי? יש איזה משהו שלא נוגע עד הסוף. ואני חושבת שהדרך שלי להתחבר, שתמיד יש לזה גם כללה וגם ברכה כמובן, אבל זה על ידי שיחות של עומק, חלק יגידו חפירות. אני אוהבת את זה.
כן.
זה מחיה אותי. כשיש לי זמן פנוי, אני, אני, אני יושבת ולוגמת, שותה חומרים, כי דרך זה אני מתחברת. אז במקום הזה, פרטנר, אתה יודע, שצריך להיות, להכיל את הדבר הזה, או יותר נכון להיות את זה. ואני חושבת שהרבה פעמים גברים ניסו להתאים את עצמם אליי, אבל זה לא היה מי שהם באמת. ואני לא חושבת שאף אחד צריך להשתנות בשביל להתאים את עצמו. ואם אתה מנסה, אבל זה לא מי שאתה לאורך זמן, זה פשוט לא יעבוד. אז אני חושבת שמה שאני רוצה זה חיבור מאוד גדול. ומאחר ואני, רגע, לא מתפשרת על האמת שלי, לא בעבודה ולא ביחסים, אז נורא קל לי היה להגיד, כי בזוגיות האחרונה היה לי טוב, אני לא אגיד לרגע שלו, והוא גם אחלה בחור, ממש אבל, ממש. אבל אני רוצה למצות, זאת אומרת, אני רוצה להגיד, לא התפשרתי גם פה, ולא בגלל שאני מחפשת ודאות, ובגלל שנוח ושנחמד שיש עם מי לצאת ועם מי להיות, ללכת עד הסוף. אז כזה.
קודם כל זה יפה, וזה מרגש, ונראה שאת מאוד מדויקת. זאת אומרת, אחרי הרבה שנים של ניסיון.
אני עובדת על זה.
כן, את מאוד יודעת מה את מחפשת. אז בואי תתארי לי, את הגבר המושלם, אני אומר מושלם במרכאות.
יו, ואתה שולח לו את הפודקאסט?
עכשיו אני...
זה ממש הזמנת מציאות.
אז הנה, תראי מה אני עושה, את מתארת לי אותו, אני מכין מזה ריל לאינסטגרם, ואנחנו שולחים את זה לעולם.
איזה פדיחות. תראה, אני לומדת לקחת מקום, אבל השאלה עד כמה, רגע. וואו. קודם כל זה מישהו שאני רוצה להימשך אליו, ואני אומרת, אני רוצה להימשך אליו, כי אין פה איזה משהו מסוים, זה פשוט, אני חושבת שאני אראה אותו, ואני פשוט יודע. וחייבת להיות לו איזושהי קריזמה, ואני אפילו אגיד שאני אראה אותו, ואני יודעת שרק על ידי זה שאני אראה אותו, הוא ישקיט לי את הלב. אני יודע שזה זה, מהחיוך שלו, כי הוא מישהו שמנהל את עצמו רגשית, והוא מישהו בנוי, ואמרתי גם מקולף במובן שהוא לא מפוחד או מאוים מלדבר על דברים, או להיכנס לעומקים מסוימים, והוא גם לא מבועל ממני. זה אולי הכי חשוב. שהוא מכיר אותי, אתה יודע, זה היה נורא יפה, שאמרת בהתחלה, לא כמען בן ציון ומה שהיא עושה, כמי שאני באמת, ומי שאני, אז אני יכולה להיות ילדה רגע קטנה, ואני יכולה להיות רגישה ולפקוט רגע מכל דבר, ואני לא יודעת תמיד לבקש, אז הוא ידע את זה גם שאני לא יודעת לבקש, והוא אפילו לא יגרום לי שאני אצטרך לבקש. אני יכולה להפליג מלא, איזה כיף זה, איזה כיף. בוא נע, זה הפתעה בשבילי, ואני לא רגילה להיות מופתעת ככה, ומישהו שגם יפתיע אותי בבקשה. גם את זה בבקשה.
תרשע, אז אני רושם.
זה מוקלט.
תקשיבי, אז אני חייב להגיד לך שרואים ומרגישים את זה, ואני דווקא שמח שלא עשינו את ההכנה הזאת, כי כשאני ראיתי אותך באינסטגרם, באינטרנט, ושמעתי דרך הסדנאות ואשתי, יש לך איזושהי חזות מאוד, מאוד רצינית, מאוד כזה, כאילו את יודעת מה את עושה, את באה מאוד אסרטיבית.
כן?
כן.
אני לא יודעת, אני רק יודעת שאומרים לי שכשרואים אותי, אני לא נראית כמו באינסטגרם, אבל אני אף פעם לא יודעת את זה.
תקשיבי, את יושבת איתי עכשיו, ואיך אמרת, יש בי את הילדה, כאילו זה מה שאני רואה עכשיו. את ממש מצליחה להעביר לי את זה, וזה ממש יפה לראות, וזה גם מאוד שיקוף כזה לכל האנשים שאתה רואה שהם מצליחים, או באיזה תפקיד מסוים, או בזה, שכולנו בני אדם, ואני רואה את זה גם הרבה בפודקאסט. תראית, אני פוגש הרבה אנשים, יש לי זכות גדולה, לפגוש אנשים שעברו, ומכל מיני תחומים, בסוף כולם אותו דבר,
נכון,
כולם מתמודדים
נכון,
אותם דברים.
נכון, ממש ככה, ממש ככה. וזה מעניין, כי אחד הדברים שתמיד אומרים לי, יו, את הרבה יותר רזה במציאות מאשר באינסטגרם, אז את זה אני יודעת, אבל הסרטיבית, אני לא ידעתי שזה המעניין. כן. Okay. אבל זה נכון, כולנו יש בתוכנו את הילד או את הילדה, זה פשוט כמה עבודה של ריפוי עשינו שם, כי המון פעמים, דרך אגב, יש משהו מאוד פצוע, בנו כילדים, הרבה פעמים, מתוקף הדברים שעברנו בחיים. והשאלה גם כמה עבודה עשינו על הריפוי של הפצעים האלה, כי כשאנחנו לא, ואם אני לוקחת אותי 15 שנה אחורה, הייתי בלתי נסבלת בזוגיות, כי הילדה הפצועה בתוכי ניהלה המון מהקשר. כי נגיד, סתם לצורך העין, כשאני גדלתי, אמא שלי, שתהיה בריאה, ואני באמת מוכרת או תודה על המון דברים, אבל כשהיא הייתה נכנסת למצוקה, ואמא שלי היא בת להורים ניצולי שואה, כשהיא הייתה נכנסת למצוקה, היא הייתה נכנסת פנימה ומתעלמת ממני. עכשיו שוב, היא לא עשתה את זה בשביל לפגוע בי, אבל כילדה שחוותה התעלמות, זה היה לי מאוד קשה. זה היה ברמה שהייתה יכולה לקרוא לאח שלי לבוא לאכול, וממני ממש להתעלם. ואז תחשוב שאותה ילדה הולכת ומכירה גברים, ומה קורה, אתה חושב, כשהם לא עונים לי לסמס אחרי 4-5 שעות, זהו, אני גמורה מבפנים. עכשיו, זה לא שאני גמורה מבפנים באותם זמנים, ואומרת להם, יו, מאמי, זה היה לי נורא קשה שלא ענית ככה ברכות ובעדינות. אני רוצה להרוג אותם. ואת המקום הזה, אני כל הזמן אומרת שכשאנחנו לא עושים עבודה של ריפוי על הפצעים, אין לנו ברירה, אלא לקחת את זה לכל מקום.
אז... אני לומד אצל דוקטור נדר בוטו.
אני אוהבת אותו.
כן, הוא מדהים.
נכון.
וזה בדיוק מה שהוא אומר, החיים הם שיעור והשתלמות, וכל דבר שאתה צריך לעבור, מגיע אליך, מגיע השיעור, לא עברת אותו, לא למדת אותו, ימשיך להגיע אליך, עד שתבין את השינוי שאתה צריך לעשות.
בול. בול. כל החיים האלה, כל המסע, ותראה גם מה שקורה לנו היום. ואני מסתכלת על המסע בסוף, כי כשמרפים את הפצעים שלנו, מה שאנחנו מגלים זה כמה כוחות יש בתוכנו. וכשאנחנו מתחילים להבין ולגלות גופנית, להרגיש כמה כוח יש לנו, אז כל מה שאנחנו אמורים זה להעצים ולתת אותו לאנשים אחרים. אבל זה נורא מפחיד אנשים לתת כוח למישהו אחר. אנחנו חושבים שאם ניתן למישהו אחר כוח, הוא יפגע בנו, או מה שנקרא, אנחנו נשלם על זה מחיר. ולזה בנו. כי כשזה לא, כמו שאנחנו רואים היום, שאנחנו חושבים שנשק יפתור, או מלחמה תביא לנו ביטחון, מה שאנחנו ממחזרים את העבר, אנחנו לא יוצרים שום עתיד חדש. נכון? אתה מסכים איתי?
אני מסכים איתך מאוד, אני, כן. אתה יודע, תולות לי הרבה שאלות,
שאל.
אבל, כן, אבל, אבל אני מצד אחד, אני מנסה, את יודעת, לזרום איתך, מצד שני, יש לי את הדברים שמעניינים אותי, אבל אני באמת רוצה לחשוב מה, איך אמרת, מה המאזינים רוצים לשמוע, ומה את בדרך כלל לא מדברת ולא פותחת. זה אני חושב...
דבר.
דיברנו על הזוגיות, שזה כרגע משהו שאת מתמודדת איתו. יש עוד דברים שאת מרגישה ש... שאולי יושבים, ואת עדיין צריכה לעבור בהם שיעורים.
אני חושבת שזה רוחבי. אני חושבת שהשיעור הכי גדול שלי היום, קודם כל אני ממש ממש שבוע שעבר, מגלה פה פעם ראשונה, התחלתי לכתוב ספר. ובערך יומיים אחרי מי שכתבה באינסטגרם ראיתי, מה, את כבר מעבירה הרצאות זה, מתי הספר שלך? הנה צירופי מקרים, ממש. ואני אומרת את זה כי אני חושבת שאחד השיעורים שאני עוברת, ולכן זה גם בא לידי ביטוי בזוגיות, זה לקחת מקום. זה לא משהו שנולדתי איתו. יש אנשים שהעבודה שלהם זה מה שנקרא לשחרר מהנרקסיסטיות. אני באה ממקום אחר לגמרי. אני באה ממקום של ילדה מרצה, של מישהי שלא מפריע מדי, שמישהי שלא מבקשת מדי, אמרתי קודם. שאני לא יודעת את הדבר הטבעי שיש להמון אנשים של להיות תלויה. ובזוגיות אחד זה גם נחמד שמדי פעם יודעים להיות תלויים, קודם כל.
נכון.
ובטח ובטח לקחת מקום. עכשיו, לקחת מקום זה באמת לאפשר למישהו באמת להיות עבורי. אז זה לא שאני לא נותנת, או זה לא שאני אצא עם מישהו, ואני אגיד לו אל תשלם, זה ממש לא. יש לי בשוביניזם של פעם, בכל זאת, זה לא שם.
כן.
אבל זה גם להגיד כל מה שיש לי, שאני... אני באמת יותר ויותר טובה בזה היום. וגם להסכים, אני אפילו אגיד להיות מלכה, להסכים. כי אני רוצה, מצד שני, ההרגלים שלי הם לעשות הרבה דברים לבד. ואז מה שאני עושה להגיד, זה לא רק זה יבוא בעסק, זה יבוא בזוגיות, זה יבוא ביחסים בבית. כל פעם הייתי חולמת והייתי אומרת, אני מדמיינת בית של כל אחת, יש את המטלות שלה והכל דופק, ואיכשהו, זה לא קורה. עכשיו, אני באה מאימון, בוא, אם משהו לא קורה, זה לחזור פנימה, הלוואי והייתי יכולה להגיד זה הם. הלוואי. אני לא אמין לזה לרגע. זה מה בי לא מייצר את המצב הזה. אז אני חושבת שלא סתם אמרתי, התחלתי לכתוב ספר, כי זה איזה סטייטמנט של לקחת מקום. ואני חושבת שזה השיעור הכי גדול שלי היום. וזה יכול להיות מאוד מתה, כי כאילו נראה באינסטגרם שאני לוקחת המון מקום. אז אחד, אני לא ממש מבינה את האינסטגרם, אבל ברוך השם, יש כאלה שעושים את זה נהדר עבורי. אבל זה משהו שאני לומדת אותו. והבחור שאני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את שמו, שחיבר בינינו כרגע ואנחנו יושבים פה, הוא המורה הכי מדהים שלי לדבר הזה. כזה. אתה יודע על מי אני מדברת?
אני לא.
הוא אמר לך חכות בחוץ.
אוקיי, גילי.
כן?
אוקיי.
מי אם לא הוא, כזה.
כמה זמן אתם עובדים ביחד?
כמה חודשים.
יפה, כן, היה לו מאוד חשוב. היה לו מאוד חשוב. איך לעשות, מה לעשות, מתי אני נכנס, הרגשתי כאילו אני באיזה הצגה, את יודעת, אני לא רגיל לזה. אני רגיל שמגיעים אליי למשרד, הולכים שותים קפה, יש איזה small talk, אני סוגר, נועל, אומר לבחורות בקבלה, תקשיבו, אני בהקלטה, בבקשה תשאירו את הדלת פתוחה.
אז בהמשך לצירופי מקרים, כשאני אומרת בהומור, אז אני חושבת שהוא לא סתם נשלח אליי היום, ממש ברמה כזאת. אז אני, אז בעוד מקומות, זה שיעור. איך אני לומדת? לא לעשות כל דבר לבד, איך אני לומדת לבקש, זה אפילו ביני לביני, איך אני לומדת שיעשו באמת דברים עבורי, ואני ארגיש עם זה ממש ממש בנוח.
את יודעת מה אני נהנה לראות פה?
מה?
את תזכירי לי בת כמה את?
51.
51. כן. ואמרת שלפני 15 שנה, היית בלתי נסבלת.
בלתי, בעיניי, בלתי.
ואנחנו מדברים על גיל 36, נכון?
כן.
אני אומר, תראי איזה יופי זה, שזה כאילו בכל גיל אפשר לעבור תהליכים מטורפים, ויש, אני חושב שאני מרגיש את זה הרבה גם בגיל שלי.
בן כמה אתה?
אני 33.
איזה כיף לך, זה לא כיף.
את יודעת, יש איזה רצון להתקדם, להתפתח, להצליח, זה כאילו גיל כזה של מימוש. וכשמגיעים, אני רואה הרבה אנשים שמגיעים לגיל ה-40, לגיל ה-50 זה כאילו מין איזה פאוזה כזאת, ואני ממש לא רואה את זה אצלך. אני רואה כאילו את ילדה קטנה, כמו שאמרת, סקרנית, שרוצה ללמוד, רוצה להתפתח, רוצה לעשות יותר, רוצה גם, את יודעת, הדרך שדיברת על הזוגיות, ומה את רוצה, זה ממש יפה לראות, זה מעורר השראה.
תודה, איזה כיף לי, איזה כיף. אז אני חושבת שאין גיל לעבודה עצמית, אני חושבת, קודם כל, אני בפעם הראשונה התחלתי לשבת אצל פסיכולוגית בגיל 26. אני כל החיים בעבודה הזאת, אני לא מבינה המון פעמים, ואני אומרת לאנשים, איך זה לא הדבר הראשון שאתם עושים בחיים? איך יכול להיות? כי זה בעצם מנהל את כל השאר. זאת אומרת, בן אדם שלא מצליח להתרומם עם כסף, אם הוא לא יעשה עבודה, מה זה משנה כמה עבודות הוא יחליף? ואת זה אנשים לא מבינים, שמה שנמצא בחומר הלא מודע שלנו, בתת מודע, מנהל אותנו. אז מהמקום הזה אני באה ואומרת, אני שנים עובדת, אבל זה לוקח זמן, וזה תהליכים, ואנשים רוצים המון פעמים את הקסם, ואני מבינה את זה, גם אני חשבתי שיש את זה. אבל בסוף העבודה העקבית מביאה תוצאות מדהימות. ולהפך, אני חושבת שככל שעושים יותר עבודה, וככל שמרפים יותר דברים, אז הניצוץ הזה, הוא פשוט, הוא קורה לבד.
הוא לא דוח.
כי הוא לא אמור לדוח, ובטח לא בגיל 51, תסלח לי רגע. אבל להפך, הוא רק אמור להיות יותר ויותר. אני מרגישה שאני לא רוצה פחות ממה שרציתי, להפך. אני רוצה הרבה יותר דברים, אבל אני לא נאחזת, שזה שיחה אחרת.
כן.
זאת אומרת, זה כבר לא מבעיל אותי, מה אם לא יהיה לי את זה או לא יהיה לי את זה, זה כבר משהו ממקום הרבה הרבה יותר בנוי בפנים.
תקשיבי, אני מת על טיפולים. היום הייתי בטיפול לפני שבאתי לכאן.
איך היה?
היה מדהים.
כן.
אני נהנה... זה כיף, את יודעת, יש איזו תפיסה על הדבר
אני
הזה.
אני לא חושבת שאם היית יושב מולי באימון, היית אומר שזה כיף, אני ממש מצטערת שאני אומרת לך את זה. ממש, okay, ממש. זה כמו
בואי,
מישהי
שלפני
שנה, מישהי עכשיו הייתה פה לפני, והיא רוצה להירשם לקורס מאמנים, והיא אמרה לי שהיא סימה, אני לא אגיד באיזה מקום, קורס מאמנים, ושאלתי אותה איך היה לה, וכאילו רציתי להבין למה היא באה לפה לקורס מאמנים. ביום רביעי הבא מתחיל פה קורס מאמנים. ואז היא אמרה לי, נחמד. ואני עמדתי ככה, ואמרתי, אני ממש מבטיחה לך, שאם יש משהו שאת לא תגידי, על קורס המאמנים שתעשי אצלנו, זה המילה נחמד, זה לא נחמד, זה מאמת, זה אנשים בכלל, תראה, אפשר לנתח ולהבין המון המון דברים פה, בשכל, בראש, לעשות מלא אנליזות, אבל בסוף הפחד נמצא בגוף שלנו, כעסים נמצאים כי אנחנו חנוקים, פיזיולוגית בגוף, אי אפשר בעיניים שלי להגיע לאותן תוצאות, אם לא פוגשים את הדבר הזה. אז מה שאני רוצה להגיד, לא. אתה לא היית אומר שכיף לך לשבת, היית אומר הרבה דברים, אני לא המילה כיף. כי זה עבודה. זה באמת עבודה. אבל שוב, זה עבודה לגלות את כל מנגנוני ההגנה שנבנו, ולשחרר אותם. עכשיו, בשביל לשחרר אותם, זה לא מספיק להבין דברים מהשכל. הגוף הוא חלק מהדבר הזה. עכשיו, זה לא שנוגעים בגוף, אבל בהחלט, נגיד אם עכשיו היית באימון אצלי, אז הייתי שואלת אותך מה אתה חש, והייתי משקפת לך שקודם על השפתיים, וכל מיני דברים שאמרת, והכתפיים עלו.
והנה, ממש קוראת לי את השפת גוף תוך כדי.
אז אני משחררת, אתה יודע, זה, אמרנו שזה יהיה אחר.
כן.
אבל כן.
אוקיי, כן. מעניין. אוקיי, אז בואי תגידי לי מה, איך נראה הסשן הזה ככה בקצרה.
לא, לא, מה פתאום, אני לא רוצה, כי אני לא מאמנת היום באופן אישי. יש אנשים שאני עובדת איתם כי הם שיתופי פעולה עסקיים, אבל לא.
אוקיי.
לא. אבל אני יכולה להגיד לך שגם בקורס מאמנים שלנו, אנשים באים, זה קוראים לזה אמנם קורס מאמנים, ומתישהו זה יתחלף, כי המקצוע זה רק הבונוס. אבל זה באמת לאנשים שרוצים לעבור חתיכת דרך עם עצמם. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבשבעה חודשים אין אף בן אדם שמתחיל את הקורס הזה ויוצא אותו דבר. זה מסע, מסע. ששוב, יש לו שלבים שאתה יכולה להגיד, אוף, למה באתי? אבל איכשהו, רוב האנשים, כמעט כולם, אף אחד לא הולך לשום מקום. והשחרור הוא מאוד גדול, כי פתאום דברים נעשים הרבה יותר קלים לעשות אותם. ואתה יודע, כשאנחנו אנשים הרבה פעמים עושים דרך, אנחנו לא כך זוכרים איפה שהיינו. אנחנו תמיד רואים מה חסר, כן. לא מה כן הצלחנו להשיג. אז אני חושבת שאני, אין בן אדם שאני אוהבת, שלא נמצא בקורס מאמנים, כי אני חושבת, שלוש מהבנות שלי עשו קורס מאמנים, שתבין, אוקיי? הן משתחררות מהצבא ובום, הן נמצאות שם. כי אני באמת חושבת שזה מתנה וכלים לכל החיים האלה.
מדהים, האמת שאני גם עברתי קורס מאמנים, לפני 7-8 שנים בערך, וזה אבן דרך מאוד משמעותית בחיים שלי.
ומתי התחלת מאוד צעירה?
כן.
מדהים.
אני הכל מגיל קטן.
מדהים.
אוהב לעשות הכל מוקדם, ורץ קדימה, את תיארת עכשיו, אנחנו תמיד מסתכלים על מה קדימה ומה זה, זה מאוד נגע לי. היום אני הרבה לומד להעריך את מה שיש לי. את מה שיש לי עכשיו, ולא את מה שחסר לי, ולא רואה את החוסר, למרות שאני כן אוהב לשאוף, כי זה חלק ממני, ולהתקדם, אבל אני מאוד מתחבר.
וזה גם לא סותר, זאת אומרת, אפשר להיות מאוד, להפך, בהכרת תודה על מה שיש, ועדיין לרצות עוד. זאת אומרת, שוב, העיקר שאנחנו לא נאחזים בזה, ואנשים לא תמיד מבינים את המילה נאחזים, אבל אם אנחנו שמים כוח על משהו שהוא חייב להיות, והאנרגיה הולכת לשם, אנחנו במילים אחרות נותנים את הכוח לדבר הזה, אבל לא לעצמנו. ויש המון דרכים של משהו להתגלות, והמון פעמים אנחנו נחשוב שמשהו אחד צריך להיות, והחיים ילמדו אותנו שמשהו אחר לגמרי. אני יכולה להגיד על החיים שלי, אני המון פעמים, כשאתה אומר את זה, אני כן מספרת שבגיל 20 בערך, איך שהתגייסתי, הורים שלי לקחו אותי, ואומר לי, מה את הולכת ללמוד, כמובן.
כן.
ואז אני הייתי להם, נראה לי שאני אלמד פסיכולוגיה, ו... במשפט אחד הם אמרו שכל הפסיכולוגים פסיכים, ופה נסתיימה השיחה לגבי פסיכולוגיה. ואתה אמרו, אז מה תלכי ללמוד? אז זרקתי ואתי, אז אולי משפטים. תוך שנייה הייתי כבר בפגישה לגבי משפטים, ונסעתי לאנגליה ללמוד 3 שנים, עשיתי תואר במשפטים. עכשיו אני אומרת את זה שאחר כך, 12 שנה אחר כך, 13, הבת שלי חלתה, גדולה שהיא בריאה כמובן, בלוקמיה. ואיכשהו, צירוף מקרים, עצרתי, כמובן היינו צריכים לטפל בה, והכל התגייסנו לצורך זה, אבל במהלך השנה, כשהתחלתי להבין מה אני באמת רוצה, מה עשיתי? הלכתי לעשות קורס מאמנים. אז לא למדתי פסיכולוגיה, אבל החיים הביאו אותי, ואני אומרת, הביאו אותי לעשות את מה שבאמת חלמתי. אז המון פעמים אני גם אומרת לה, אל תדאגו כל כך, המסע הנשמתית יגיע. יגיע, גם אם אנחנו לא נכוון, להפך, אנחנו בדרך כלל רק מפרים, כזה.
כן. אמרת שהבת שלך הייתה חולה בלוקמיה.
נכון.
איזה קטע שאת דברת על צירופי מקרים. היה לי לוקמיה בגיל 5.
יו.
כן. אני מדבר על זה גם בפודקאסט. יצא לי להזכיר את זה בכמה מהפרקים.
איזה מהם? יש שני סוגים, אתה זוכר?
אני לא...
אתה יודע? לא הלכת להשתלה.
אני זוכר את המילה, לא, אני זוכר את המילה אקוטי, או איזה משהו כזה, זה היה איזה...
נכון.
משהו
אקיוטיק,
חריף.
ברור.
כן,
ברור,
משהו חריף כזה.
ברור. איפה
בשניידר.
וואי, אתה מבין שזה לא היה רחוק מהבת שלי. זאת אומרת, אם אתה בגיל 5, והבת שלי הייתה בגיל 3, ואתה לא כזה רחוק. וואי, מטורף.
זה היה לפני, כן, לפני 28 שנים.
טורף, טורף. מה אתה זוכר?
וואו. אני זוכר, אני ממש זוכר, אבל זה לא חקוק אצלי כזיכרון לא טוב. ההורים שלי עשו עבודה מדהימה. אמא שלי בעיקר שהציגה לי את זה כחוויה טובה, אני לא אגיד טובה, אבל שאנחנו מתמודדים ומנצחים. היה פה איזה חוויה של ניצחון, ותמיד הזכירה לי את זה, שאתה ניצחת את הסרטן, ואתה החלמת, אז בראש שלי, כשתמיד הם מדברים איתי על זה, זה לא היה מעלה איזה משהו שלילי. עם זאת, יש המון חוויות שזכורות לי, כמו זריקות מסוימות שצריך לעשות למח עצם שהוא מאוד.
פורטקט היה לך? ב-LP? LP ברור.
אינטרטקל ואת המח עצם ששואבי, אני זוכר את השמות.
אוי, כן, אני גם...
הנה, אני, תקשיבי, את יכולה לשבת עם אמא שלי עכשיו, נראה לי אם את יושבת איתה לשיחה, זה עכשיו 3 שעות בכי. זה...
אני חושבת שאני פחות בבכי, אבל אני שומעת אותך ואני רוצה להגיד לך, תראה, הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים במודע הרבה דברים, אבל הגוף כן. הגוף זוכר הכל. בגלל זה גם כשאני אומרת שאני עובדת גם עם הגוף, עם תשומת לב לזה, כי אי אפשר לעקוף את זה. עכשיו, במקום הזה, אני חושבת על הבת שלי, נגיד, קום לזוי, והיא היום בת 22 וקצת יותר, אני חושבת שיש מקומות בגוף שלה של חוסר עונים, אל מול, אתה יודע, ילד בן 5 שלא שואלים אותו בכלל, אם בא לו עכשיו שיתקרו אותו כל יום או לא יתקרו אותו. לא, לא שואלים. את מה שאתה מדבר, אני קוראת לזה LP בקיצור, אבל זה המח עצם שכל פעם היו שואבים את זה.
כן, וואי, זה סיוט.
בדיוק.
אני עד היום, עד היום אני זוכר. אני זוכר את ההרגשה בגב.
בול. בול. תנשום. כן. הנה, אני איתך, כי אני מנסה להגיד לך שאם אנחנו לא מטפלים בדברים הגופנים האלה, הם חיים. יש אנשים, אני גם את זה נותנת דוגמה, שלא הדחיקו את כל מה שקרה במלחמת יום כיפור, ומול השביעי לעשירי, פתאום הטראומה עולה וצפה והם מתפרקים. ולכן זה מאוד חשוב, אני חושבת, לעשות עבודה, ואמא שלך מדהימה, אבל אתה יודע, החוויה הזאת, גם אנחנו, אני חושבת, אני הרבה פעמים הייתי אומרת לזוי, הנשמה שלך בחרה להיות בריאה. ואתה יודע משהו, גם כשהיא שאלה אותי, אם זה יכול לחזור. כי יש איזה 4 שנים שצריך לחכות, כן. וכל הפוריניטול, ולוקחים כל יום כדור. זה סאגה. כן. אני יכולה להגיד לך שכל פעם שזוי לא הייתה מרגישה טוב,
אני רואה. אני בדרך כלל לא...
אבל תהיה.
אני בדרך כלל לא בוכה בפרקים.
אני אמרתי לך שאימונית הוא לא כיף.
הייתה מילה שאמרת, שמאוד נגע לי, שאמרת חוסר אונים, ונזכרתי ודיברנו על המח עצם, ואני זוכר שהייתי יושב שם, וכאילו אומרים לי, טוב, זה מה שעושים עכשיו, כאילו, ואני לא רוצה. וזה מה שצריך לעשות, והוא מתקרב, ובגלל זה גם היום יש לי הרבה צורך בשליטה, זה גם הגיע משם, אני זוכר שהייתי אומר, רגע, אז תסביר לי מה אתה עושה, תגיד לי איפה אתה זה, בוא תראה לי, רגע, אני נכנס למחת, לא נכנס, והייתי כולי, אני עד עכשיו, אני מדבר איתך, אני חווה את ה...
נכון, ולזה התכוונתי, שאם לא נרפא את המקומות האלה של החוסר עונים, בלי שאנחנו רוצים ובלי שנדע, הם ימשיכו, ואז אתה צודק, אז המנגנון של השליטה יכול להיות מאוד חזק, או דברים אחרים, כדי לא לפגוש את החוסר אונים הזה. אתה חייב לבוא לקורס מאמנים שלי. אתה בא לקורס מאמנים, אין לך ברירה בכלל. זה. זה שחרור ממלא דברים.
אנחנו עושים את זה לנדר בוט או שטיפה אנרגטית, וזה חוויה פסיכית. ושמה עלו לי הרבה דברים. מהתקופה הזו, שהיו גם מאוד משחררים ומאוד מלמדים, אז אני לגמרי מתחבר למה שאמרת, של להבין את החוויה, להקל אותה, להבין גם איך היא תרמה לי, והנה זה מחבר גם למה שאמרת מקודם, כאילו איך היא תרמה לי למי שאני היום, ואיך זה, איך אני הופך את זה להזדמנות, ולמנוף, ולא מתעמק בצער ובכאב, כי אמא שלי, ואני חלילה לא שופט, אני רק מעלה את הנושא, זה...
היא בוכה, זה עדיין חי אצלה.
זה עדיין, ברור, ואני יכול להבין, היום כאבא גם אני יכול להבין, יש לי 2 ילדים. אז רק היום, אתה יודע, איזה שלב שאמרתי לה, שלחתי לשיחה עם אמא שלי, ואמרתי לה שהיום אני מצליח טיפה להבין. אני לא הבנתי, לא בתור ילד, לא בתור נער, שיחקתי אותה. כאילו אני יודע, כאילו אני יודע הכל.
אתה היית בעצם בגן? גיל חמש זה עוד
גיל
גן.
גיל חמש, כן. אני זוכר שלקחו אותי לבית חולים בפעם הראשונה, זה עד כדי כך, אני מדבר איתך 28 שנים.
אתה זוכר איך גילו את זה אצלך? אתה יודע?
אני חושב שזה היה סימפטומים, סחרחורות, הקאות כאלה, ואז בדיקה. ואמא שלי תיארה לי את הרגע שאמרו לה. איך היא, כמה היא הרביצה לרופא. זה היה, כאילו, זה רגע שאתה לא...
אני אמרתי לרופא שהוא טועה. זה ההדחקה, זה איזשהו אוטומט להגן על עצמנו, אינסטינקט אפילו, אני אגיד, שאתה תגיד לילדה שלי שהיא בת 2 ו-9 חודשים, שיש לה לוקמיה, שתבין שאז לוקמיה, הסטטיסטיקה של הבת שלי, זה היה 1 ל-100,000.
וואו.
היום לצערי סטטיסטיקה הרבה יותר גבוהה, כן? יש יותר, הרבה יותר ילדים חולי לוקמיה ממה שהיו, בכלל יש הרבה יותר התרבות של הרבה דברים. אבל כן, זה...
את יודעת, מעניין אותי לשאול אותך, כי אני מרגיש את זה מאמא שלי, שיש לה רגישות יתר אליי. בגלל מה שקרה, בגלל מה שהיא עברה איתי, לעומת האחים שלי. היא רגישה מאוד אליהם בצורה אחרת, אבל יש איזה משהו, את מרגישה את זה עם הבת שלך?
לגמרי, לגמרי. בייחוד במקום הזה, כשהיא אומרת שהיא לא מרגישה טוב, אני עוד רגע לא רוצה לשמוע את זה. לא רוצה לדעת, תזבי אותי, לא רוצה בכלל שהמידע הזה יגיע אליי. אני לא אגיב לרוב אותו דבר כמו שאחרות יגידו שהן לא מרגישות טוב. אבל שוב, זה במינון מאוד נמוך, אני לפעמים אומרת, כי יש הרבה הומור שחור על סביב הדבר הזה, שהוא גם חלק מגם היה מנגנון הגנה של לשרוד את הדבר הזה. זה לא מנהל אותנו באמת, וגם לא אותה היום. ובאמת עברו הרבה שנים, ואני חושבת וגם היא, כמו שאמרתי, עושה עבודה עם עצמה, וגם אני, אז זה נותן חוזק אחר, ואני באמת מאמינה שהנשמה שלה, כמו ששלחה, בחרה להיות בחיים.
כן.
זה הכל, וזה לזכור שאחד, הנשמה היא נצחית. לאנשים רציונליים, זה לא שיחה שמתאימה כרגע, אבל אני לא חושבת שאנחנו מתים, הגוף הביולוגי מפסיק. זה הכל. הנשמה שלנו היא באמת ממשיכה להתגלגל, ככה אני רואה את החיים האלה.
איזה כיף להכיר אותך.
איזה כיף שדברת איתי על לוקמיה ובכלל לא רציתי.
כן, כן, באנו לדבר על אימון, אנחנו מדברים על מחלות.
ממש. לא, את יודע משהו? בוא ניקח את זה למשהו אחר.
אוקיי.
בוא ניקח את זה ונושיט יד לתקווה, כי בסוף יושבים פה שני אנשים, שלא ידעו שהם הולכים לשבת. אני אמא של... אתה הילד שהיית חולה בלוקמיה, ואחד שאנשים ישמעו, תסתכל עליך, באמת תסתכל עליך, תראה איפה אתה היום. אני יכולה להסתכל עליי, בגיל 33, כשמנהל מחלקה, דוקטור יואב בורשטיין, הסתכל עליי ואמר לי, לבת שלך יש לוקמיה, אני חשבתי שנגמרו לי החיים. אני חשבתי שהם נגמרו לי ברמה כזאת, שיום למחרת הכניסו אותנו לאיזה חדר, ואנשים ישבו לראות טלוויזיה, ואני אמרתי, איך אנשים רואים עוד טלוויזיה? האם יום אחד יבוא ואני אראה טלוויזיה אי פעם? אז רגע שאנשים ישמעו, ולשמוע אותך, עדיין חנוק, אבל שאפתן כל כך גדול ובעשייה, ואני אגיד עם אינטליגנציה רגשית מדהימה בעיניי, מדהימה.
תודה.
אתה לא בן אדם רגיל, אוקיי? ומהמקום הזה לבוא רגע דווקא שמי ששומע אותנו, אפשר, אפשר. ויש המון המון תקווה, וזה לחפש גם היום בתוך התופת הזאת, אני אומרת את המילה תופת, כי שוב, החטופים, ואלה שלא איתנו, ולבת אחרת שלי, הבן זוג שלה בצבא, וכל רגע הוא נכנס לעזה, ואי אפשר לנשום שם. וזה בסוף, לשמוע את הרגעים האלה, שהנשמה מדברת, והנשמה מדברת ואומרת, יהיה עוד טוב. הכל יהיה בסדר, יהיו רגעים אחרים, הכל יסתדר. ולחיות רגע ברגע, כי זה באמת מה שיש לנו, רגע ברגע.
מדהים, אני חושב שעם כל השאלות שיש לי בראש, זה היה סיום מושלם. השארת אותי עם הרבה תקווה, ולקחת את זה באמת למקום הזה. אני חושב שזה ממש צעדים קטנים, וכן להבין שיש חיים אחרי, לא משנה מה אתם עוברים, אנחנו מדברים על המצב כרגע בארץ, או אם זה דברים אישיים שאנחנו עוברים,
נכון.
אם זה עם הילדים, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, זאת אומרת, יש תקווה שיהיה יותר טוב, צעדים קטנים, וזה מגיע, צריך רק להאמין בזה.
ואתה יודע מה עכשיו חשבתי עלה לי בראש? שאתה רצית שיכירו אותי בעוד רובד, ונראה לי שגם יכירו אותך בעוד רובד פה, נכון?
תקשיב, אני, נכון? נפתח, אני נפתח בפרקים, כן, אבל כן, אני חושב שהצלחנו, הצלחנו להכיר אחד את השני קצת יותר טוב.
נכון.
אז תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה שנתת לי לארח אותך בפודקאסט שלי.
תודה רבה, עידן.
תודה, יתן.
תודה, תודה.